כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. פסגה נדירה בין קים לטראמפ, הנשיא האמריקני חוצה את הגבול לשטחה של קוריאה הצפונית. זהו רגע היסטורי, לפני שנבחרתי עמדנו בפני מצב מסוכן מאוד לדרום, לצפון ולעולם. הקשרים שפיתחנו משמעותיים מאוד להרבה אנשים. הנשיא טראמפ חצה את הגבול והפך לנשיא האמריקני הראשון שמבקר בארצי. זהו ביטוי לרצונו לחסל את העבר השלילי ולפתוח בעתיד חדש. סוף שבוע של פייסנות אמריקנית, סין וארצות הברית מדברות על חידוש המסע ומתן בניסיון לעצור את מלחמת הסחר.
And I promised that for at least the time being we're not going to be lifting tariffs.
הבטחתי שלפחות בינתיים לא נעלה מחסים, אומר טראמפ בתום פגישה עם נשיא סין. בגרמניה מתחילים לדבר על פרידה ממרקל. אנטוניה ימין בראיון בלעדי עם האישה שעשויה לרשת את מקומה.
קרם קרן בואר.
AKK.
AKK.
CDU.
אנגרט קרם קרנבאואר.
אנגרט קרם קרנבאואר.
שננו את השם הזה היטב. אנגרט קרם קרנבאואר, או בקיצור AKK, היורשת של מרקל ומי שעשויה להפוך לקנצלרית הבאה של גרמניה.
איש הטיל מול האיש שיש לו טילים רבים מספור. אלטון ג'ון מתח ביקורת על יחסה של רוסיה לקהילה הגאה. פוטין לא נשאר חייב.
אני אוהב אותו מאוד, הוא גניאלי מוזיקנט. בעצם הוא יזד כאן, אנחנו עם אהבה, אנחנו כולם שומעים. אני חושב שהוא מבלבל.
אני מכבד אותו, הוא מוסיקאי גדול ואני נהנה להקשיב למוסיקה שלו, אבל הוא טועה, יש לנו גישה שוות נפש לקהילה הגאה, גישה מאוזנת ללא הטייה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרטל עובד, בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. השעה הבינלאומית, עוד פסגה היסטורית בפעם השלישית מאז יוני 2018. נפגשו היום מנהיגי ארצות הברית וקוריאה הצפונית והראו נכונות להתקדם בדרך השלום, אבל הם לא פרטו איך ומתי. על המפגש בקו ההפרדה בין שתי הקוריאות, מפגש שהחל בהזמנה של טראמפ באמצעות ציוץ בטוויטר, בדיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך להפתיע, והפעם הוא מראה לעולם כולו שאפילו בין המנהיגים אפשר לארגן מפגש דרך הרשת החברתית, אף שמדובר במנהיג המדינה המבודדת ביותר בעולם.
When I put out the social media notification, if he didn't show up, the press was going to make me look very bad. So you made us both look good and I appreciate it, but we've developed a great relationship.
בלי תאום והכנות מוקדמות, או אולי עם תאום שהיה סודי ביותר ולא דלף לתקשורת, הזמין הבוקר דונלד טראמפ, המבקר בקוריאה הדרומית, דרך טוויטר, את השליט הצפון קוריאני קים ג'ונג און, לפגוש אותו באזור קו ההפרדה בין שתי המדינות. לאחר כמה שעות של המתנה מתוחה, הגיעה מפיונגיאנג תשובה חיובית, ובשעה 4:45 אחר הצהריים, שעת פיונגיאנג, 9:45 בבוקר אצלנו, לחצו השניים שוב ידיים, בפעם השלישית ב-12 החודשים האחרונים. הופתעתי מאוד כשראיתי את הודעתך שברצונך לפגוש אותי במקום הזה הבוקר, נשמע קים ג'ונג און אומר לטראמפ ומפרט, אחר כך ראיתי את ההזמנה הרשמית.
30 historic, they were just saying one of the folks from the media was saying this could be a very historic moment, that I guess that's what it is.
המפגש מיד כונה היסטורי, כי הנשיא טראמפ הפך היום לנשיא האמריקני הראשון שדרך על אדמת קוריאה הצפונית.
President Trump has just walked across the demarcation line that made him the first U.S. president to visit our country.
It's just an honor to be with you, and it was an honor that you asked me to step over that line, and I was proud to step over the line. I thought you might do that, I wasn't sure.
טראמפ וקים גם צולמו כשהם עומדים על קו ההפרדה בין שתי הקוריאות. נשיא ארצות הברית הזמין את הרודן הצפון קוריאני לבקר בבית הלבן ואמר שזהו יום גדול לעולם כולו. קים מצידו אמר שזה יהיה כבוד גדול לקבל את פניו של הנשיא האמריקני בפיונג יאנג, בתקווה שהדבר יסייע להתגבר על מכשולים. נשיא קוריאה הדרומית, מון ג'אין, נכח במפגש ואמר שהשלום פורח סוף כל סוף בחצי האי הקוריאני.
אונורי מנאמו תונסו המנדויה ואנג'ינן דייקאווה הנגוג'ק פנאר קוקאגי יאן.
בעיני פרשנים רבים השמחה הזאת אולי מוקדמת מדי, שהרי מאז מפגשם הראשון בסינגפור ביוני בשנה שעברה, ובמיוחד לאחר המפגש הכושל בווייטנאם בפברואר השנה, לא התקדמו וושינגטון ופיונגיאנג בדרכן לפיוס. ארצות הברית טענה שהיא תהיה מוכנה להשעות את העיצומים הכלכליים נגד קוריאה הצפונית רק לאחר שזאת תקפל לחלוטין את תוכניתה הגרעינית, התנאי שפיונגיאנג לא הייתה מוכנה לקבל, וטענה מצידה שצריך להתקדם שלב אחר שלב. האם המפגש היום על אדמת קוריאה הצפונית ישנה את המגמה ויניב פרי מעשי? את התשובה צריך אולי לחפש במצע הבחירות של הנשיא דונלד טראמפ.
שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום אירן.
האומנם המפגש הזה, מפגש פסגה, תואם בטוויטר?
לכאורה.
לא ממש.
כלומר, ודאי שהיה את הצד הפומבי שלו והדיפלומטי, אותה הזמנה הפומבית בטוויטר של דונלד טראמפ, ואז ההיענות של קים והפגישה שאורגנה בחופזה, אבל ברור שמאחורי הקלעים היו מגעים כל הזמן, כדי לאפשר את זה, כדי לגרום לזה שזה באמת יקרה, אבל כן, אחד מדובר בצעד ספונטני, ובאמת מאוד מאוד מתאים לסגנון של טראמפ, לא רק השימוש במדיה חברתית כדי להזמין, כדי לארגן פגישה רמת דרג, אלא התיאטרליות שמלווה בזה, הדרמטיות של הרגע האחרון, יבוא או לא יבוא, יחצה את קו ההפרדה בין שתי המדינות או לא, כך שיהיו פה את כל האלמנטים, לפחות לגבי הצד החגיגי שבעניין הזה, לגבי התוכן, אנחנו לא יודעים הרבה.
אז טראמפ קיבל צילום חגיגי עם קים ג'ונג און, ובעצם הפך לנשיא האמריקני הראשון שנכנס בתקופת כהונתו לתוך שטחה של קוריאה הצפונית. עד כמה זה משמעותי בשיח הפנים אמריקני?
לא מאוד משמעותי בשלב הזה, כי צריך לזכור, אנחנו נמצאים כבר בנקודה שיש לנו רקורד די גדול בתחום הזה של מגעי טראמפ עם קוריאה הצפונית. היה לנו את הרגע ההיסטורי הראשון אחרי המפגש הראשון בסינגפור, שבו טראמפ ניסה למצב את עצמו כדיפלומט, כמדינאי, כאמריקני הראשון שבאמת מצליח לשבור את הקרח עם הצפון קוריאנים. אחר כך כמובן היה את גל הביקורת, מכיוון שלא הושג שום דבר בפגישה הזאת. אחר כך המפגש השני, עכשיו השלישי, מבחינת מעמדו של טראמפ, זה ממצב אותו אולי כזה שמוכן לשבור את הנורמות ואת המקובל בתחום הדיפלומטיה, אבל אנחנו גם מכירים, וגם הבוחר האמריקני שיגיע, ומכיר כבר את הדינמיקה שבה יש פגישות דרמטיות והיסטוריות לעיני המצלמות, ואז כשניגשים למסע ומתן עם הצפון קוריאני, מגלים ששום דבר לא זז, כך שמבחינה הזאת זה לא ישנה הרבה, אבל זה בהחלט יעזור לדונלד טראמפ לחזק את התדמית הזאת שלו כמי שמוכן לעשות דברים אחרת, לא רק במישור הפנימי, אלא גם במישור הבינלאומי.
מוכן לעשות דברים אחרת ולא רק בחזית הצפון קוריאנית. זה היה סוף שבוע מאוד מאוד חיובי מבחינתו של הנשיא טראמפ, או מבחינת המסרים לפחות שהוא שידר לשורה של מדינות, בוא נודה על האמת, לא בהכרח דמוקרטיות, אבל מידה של פייסנות אמריקנית גם לכיוונה של רוסיה, אותה הערה מחויכת על המעורבות הרוסית, התבטאות גם כלפי הנשיא ארדואן, נשיאה של טורקיה, על כך שהוא לא, שמתייחסים אליו בצורה לא הוגנת בארצות הברית, גם מערכת היחסים עם סין הולכת ומתהדקת. מה באמת הושג בשיחות בעיקר עם הסינים, מלחמת הסחר שמאיימת על היחסים בין ארצות הברית לסין?
כן, בשורה הזאת של הפגישות שציינת, באמת מפגשים שגם הם מלמדים אותנו משהו על דונלד טראמפ הדיפלומט, דבר שכבר עכשיו אחרי שנתיים וחצי אנחנו יודעים, הוא מסתדר מצוין עם דיקטטורים בעולם. אנחנו ראינו את זה בסדרת הפגישות שלו, אם זה עם בן סלמן הסעודי, ששם הוא מסרב להעלות את נושא הרצח של חשוגג'י, אם זה הפגישה שלו עם ארדואן, שבו הוא מגלה הבנה להחלטה הטורקית לרכוש מערכות הגנה מטילים מהרוסים דווקא, פגישה עם רוסיה, שבה הוא לועג בעצם לשירותי הביטחון שלו עצמו, בעניין המעורבות הרוסית, וכמובן גם מעלה בצורה מאוד מכוערת את העניין הפגיעה בעיתונאים כמשהו קל ערך, וגם הפגישה עם שי הסיני, ששם אולי הפגישה המהותית ביותר במהלך השיחות האלה, טראמפ באמת יוצא עם איזשהן הבנות ביד, הבנות לגבי הפסקת אש, לא הסכם, אבל הפסקת אש במלחמת הסחר, הנשיא האמריקני, ארצות הברית, מסכימה בעצם למשהו שנראה כרגע כמו ויתור משמעותי, הסיבוב הבא של העלאת המכסים על מוצרים סיניים בגובה של 300 מיליארד דולרים, שאמור להיכנס לתוקף, מוקפא, כך גם הסנקציות המלאות, החברת וואווי, גם הן כבר לא כל כך תקיפות כפי שהיה בהחלטה הנשיאותית, ובתמורה הסינים מסכימים, והפרטים על כך עדיין לא ברורים עד הסוף, למה שטראמפ מכנה רכישות מאוד משמעותיות של מוצרים אמריקנים, מוצרים תעשייתיים וחקלאים. עכשיו, למה זאת הפסקת אש? כי כל הדברים האלה הם רק אמצעים זמניים. שיחות הסחר בין שתי המדינות יתחדשו, ויש תקווה שיגיעו לאיזשהו הסכם. אנחנו יודעים שהשיחות האלה היו קשות, הסינים הוכיחו שהם לא מבטרים בקלות, גם בתוך מלחמת סחר, והאמריקנים עדיין לא השיגו הרבה, אבל יש כאן הבנה, גם מצד טראמפ שאי אפשר להמשיך בהסלמה הזאת כל הזמן, וגם מצידו של שי שגילה שיש מולו יריב די משמעותי, ושסין בסופו של דבר תצטרך לענות, אולי לא לכל הדרישות האמריקניות, אבל לחלק מהן.
אנחנו כן עדים כאן להמשך ההסלמה עם איראן ביומיים שלושה האחרונים. יכול להיות שכל המאמצים האלה לייצר שיח מנומס עם מעצמות לא דמוקרטיות, זה איזשהו ניסיון באמת טיפה לרכז את המאמצים בעניין האיראני ולחסל התנגדויות ממדינות אחרות?
אפשר לחשוב כך, אלמלא היינו רואים שלמשל סין ממשיכה לרכוש נפט מאיראן, כך שהסנקציות האמריקניות לא בהכרח הן יעילות במובן הזה עדיין. יש רצון לעשות את זה במקביל, אולי לא, לא בהכרח הרגעה עולמית בתמורה להתמקדות באיראן, אבל יש ניסיון לעשות את שני הדברים ביחד, לגבש חזית של מדינות שלצדך, כמובן הסעודים נמצאים בראש הרשימה הזאת כשזה מגיע לאיראן, ובאותה עת לשגר לאיראן כל הזמן את המסר הכפול הזה, מסר אחד שהם רואים בצורת נוסעות המטוסים, ועכשיו גם המטוסים החמקנים שמועברים לאזור, ההתעצמות הצבאית הזאת של ארצות הברית, ומצד שני כל הזמן ההודעה הזאת, תבואו לדבר, תבואו לדבר, ואולי באיזשהו מקום התמונה הזאת שראינו הבוקר של לחיצת היד עם קים ג'ונג און, אולי גם זה איזשהו רמז לצפון קוריאנים, שאין לארצות הברית אויבים לנצח, ושלא צריך לעשות הרבה כדי להיכנס למסע ומתן, רק לבוא לשולחן, אולי גם זה ישנה משהו.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רם.
ושלום לדוקטור אלון לבקוביץ'.
שלום ערן.
ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני, אנחנו חוזרים כמובן לעסוק בפסגה ההיסטורית, אפשר לכנות אותה היסטורית, או שכבר פסגה שלישית זה לא בדיוק היסטוריה?
יש בעיה בהגדרה, למרות שהוא יצא נגד התקשורת במסיבת עיתונאים עם נשיא קוריאה הדרומית מון ג'אין, זה לא פסגה, הוא הגדיר את זה כביקור נימוסין לפגוש חבר כשהוא ימצא בשכונה, אז פסגה אתה מכין, פסגה יש לה משמעות רחבות יותר, פה זה ביקור קטן, ומה שמעניין, נשיא ארצות הברית נפגש עם קים ג'ונג און, ולצידו נמצא נשיא קוריאה הדרומית, אבל אף אחד לא מתייחס לנשיא הדרום קוריאני. אבל זה היסטורי, כי לראשונה, וזה מבחינתו של טראמפ, הישג אדיר תקשורתי, נשיא ארצות הברית מכהן, חוצה את, את קו הגבול בין קוריאה הצפונית לדרומית, מגיע לצד השני ו... זה הישג מבחינת צילומית מרשים ביותר.
אז אנחנו יודעים שהנשיא טראמפ מורגל במחוות ספונטניות. אצל הקימים זה הרבה פחות מקובל, נכון? העניין הזה של לקבל הזמנה בטוויטר, שלא לדבר על זה שטוויטר לא בטוח כל כך שיש מי שיכול לגלוש בו אולי מלבד כמה אנשים בשירותי המודיעין. ובכל זאת הוא נאתר והוא זורם לעניין הזה. מה זה אומר לנו אולי על הגמישות המחשבתית או הנכונות של קים להתמודד עם השינויים שהעידן הזה מזמן לו?
נכון, אבל במקרה הזה, א', הוא, איך הגדיר אותו דונלד טראמפ? He's a nice guy, I can do business with him. מבחינתו, כל מפגש עם נשיא ארצות הברית, במיוחד מפגש שוב יאדיר את שמו של קים ג'ונג און, מפגש יאפשר אולי להשיג את ההישג שמנסה להשיג מנהיג קוריאה הצפונית, וזה ביטול הסנקציות. נכון לעכשיו, הוא הציע שהוא יתפרק מנשקו, אבל נשיא ארצות הברית, למרות שהם חברים טובים ונחמדים, עדיין לא הסיר את הסנקציות. וקים ג'ונג און מוכן לשחק במגרש שלו, של הנשיא טראמפ, בתוך תקווה שכל המחוות האלה יביאו לכך שאולי הנשיא טראמפ יבטל את הסנקציות. נכון לעכשיו, למרות כל החיוכים, למרות כל הצוקי המצלמות, עדיין ההישג הזה מבחינתו של מנהיג קוריאה הצפונית לא הושג, והסנקציות ממשיכות להתקיים.
אז בוא נדבר באמת על מהות. המסע ומתן שהיה בהנוי לפני חודשים אחדים, קרס. מה בעצם, על מה מדברים עכשיו? איזו תוכנית מנסים אולי לגבש?
מנסים להקטין את הפער בין שתי המדינות. הזכרת את הנוי, בתחילת פסגת הנוי, קים ג'ונג און אמר, אני עשיתי את חלקי, עכשיו האמריקאים צריכים לעשות את חלקם. במילים פשוטות, אני הצהרתי שאני מוכן להתפרק מנשקי ולהתחיל את התהליך, ואמריקאים לא הסירו סנקציה אחת, אלא רק סנקציות שלויות מאוד, שמאפשרות לדרום קוריאנים לתת סיוע למשבר המזון שקיים בצפון. צריכים לגשר, נכון לעכשיו הפער הוא גדול, כי האמריקאים אומרים, רק אחרי שתעשו, תגלו לנו את כל המאגרים, תתנו לנו את כל המידע, ותתחילו בתהליך רציני, רק אז נוכל להסיר את הסנקציות. והצפון קוריאנים אומרים, תנו לנו משהו, תנו לנו הסרה חלקית, ונתחיל בתהליך. כרגע הפער הוא אדיר, אז מעבר למפגש המרגש וההיסטורי, אף אחד מהצדדים לא התקדם צעד אחד, אבל אפשר להסתכל על זה בצורה אופטימית, שכל עוד הם מדברים ואף אחד לא עושה פרובוקציות, זה בסדר. וכשהזכירו לטראמפ את הנושא הזה של שהצפון קוריאנים עשו שיגור של טילים קצרי טווח, מבחינתו, כל עוד לא שיגרו טילים ארוכי טווח או ניסוי גרעיני, אז זה שולי הניסויים הקטנים האלה של טילים קצרים.
דוקטור אלון לבקוביץ' ממכללת בית בלר ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני. תודה רבה על הדברים.
תודה, אירן, להתראות.
השעה הבינלאומית, היורשת של מרקל והאישה עם השם המסובך ביותר בפוליטיקה הגרמנית, אננגרט קרם קרנבאואר, הגיעה היום לישראל לביקור ראשון, רגע לפני התיישבה איתה לרעיון בלעדי, כתבת כאן באירופה אנטוניה ימין, ושוחחה איתה על יחסי גרמניה, ישראל, איראן, וגם על פמיניזם.
קרם קרנבאואר,
AKK.
AKK.
CDU.
אננגרט קרם קרנבאואר.
אננגרט קרם קרנבאואר.
שננו את השם הזה היטב. אננגרט קרם קרנבאואר, או בקיצור AKK, היורשת של מרקל, ומי שעשויה להפוך לקנצלרית הבאה של גרמניה. בשבוע הבא היא תגיע בפעם הראשונה לישראל, אבל רגע לפני היא התיישבה לרעיון בלעדי עם כאן חדשות.
אנגלה מרקל שטייט אין דה טרדיציון על הצידור.
כמו כל יושבי ראש מפלגת הנוצרים הדמוקרטיים, גם אנגלה מרקל תמיד אמרה שמתוך המחויבות ההיסטורית שלנו אנו תמיד נפעל לטובת ביטחון ישראל. ישראל. זה חלק מהמהות המדינית שלנו, וזה תקף גם לגביי כיושבת הראש החדשה, וזה יהיה הקו שינחה אותנו גם בעתיד. לפני חצי שנה קיבלה AKK את המושכות והפכה ליושבת ראש מפלגת השמרנים בגרמניה, תפקיד שמרקל שימשה בו ב-18 השנים האחרונות. בתקשורת היא קונתה לא פעם מיני מרקל, אבל לא כדאי שתגידו את זה על ידה. קראתי הרבה מי אני ומה אני. קראו לי מיני, קראו לי העתק. אז מי את אנגרט קרם קרנבאואר? במשך 6 שנים שימשה ראש ממשלת חבל השער בגרמניה, ומרקל סימנה אותה כבר בשלב מוקדם, כיורשת פוטנציאלית.
Frau Merkel hat auch letzte Woche Iran mit Konsequenzen bedroht.
בריאיון הזה אנחנו שואלים אותה גם על איראן ומבקשים ממנה לדעת מה לדעתה צריכה גרמניה לעשות במידה ואיראן תפר את ההסכם הגרעיני, והאם במקרה הצורך גרמניה תתייצב לצד ישראל וארצות הברית.
Wird am Endeffekt Deutschland neben den USA und Israel stehen?
Wenn die Sicherheit Israels für uns eine so hohe Bedeutung
hat, Jona, מכיוון שביטחונה של ישראל כל כך חשוב לנו, זה ברור שהוא אינו עומד אצלנו למסע ומתן, וזה הקו המנחה אותנו גם בקונפליקט הנוכחי.
כזכור, מרקל הודיעה על פרישה אחרי שמשבר הפליטים נתן את אותותיו בקלפי, ו-AKK שתמיד הייתה בעלת עמדה קשוחה יותר בנושא הזה אמורה עכשיו להציל את המצב. אבל ההגירה לאירופה, כמו שאנחנו יודעים, הביאה עמה בעיות נוספות. באירופה נוצר סוג חדש של אנטישמיות, אנטישמיות של מוסלמים נגד יהודים. גם הימין הקיצוני התחזק, והרחוב הגרמני מבטא את כל הצדדים. ובכל מקרה היא מבטיחה כי בגרמניה תמיד יהיה מקום ליהודים.
Also zuerst einmal ist die Tatsache, dass es Antisemitismus in Deutschland gibt und zwar in unterschiedlichster Form.
ראשית, יש לציין שאנטישמיות בגרמניה קיימת בצורות שונות, עובדה שבה אני מתביישת מאוד, בעיקר בגלל ההיסטוריה שלנו. ובשיחותיי עם הצעירים היהודים הרבים, שהם גם בעלי משפחות, רבים מהם הביעו דאגה מסוימת וסיפרו כיצד נתקלו באנטישמיות בחיי היום-יום שלהם. לכן חשוב לנו מאוד להילחם בכך בכל הכוח.
פוליטיק גנרל גגן אנטיסמיטיזמוס und zwar jede Form aufzustehen und einzutreten.
בחודש שעבר הממונה הממשלתי על המאבק באנטישמיות יצא בהצהרה שנויה במחלוקת, וטען כי הוא אינו יכול להמליץ ליהודים לחבוש כיפה בציבור. AKK אומרת, זה הזמן להתעורר.
Und das ist in einem offenen Land wie Deutschland, das auch für Religionsfreiheit steht.
במדינה חופשית כגרמניה שדוגלת בחופש הדת, אין לקבל זאת. זוהי קריאת השכמה עבורנו, לדאוג לכך שאנשים יוכלו להסתובב ברחוב ללא דאגה. זה אמור לגבי כל הדתות, במיוחד לגבי יהודים ויהודיות.
Das muss insbesondere auch für Jüdinnen und Juden gelten.
הפרשנים הפוליטיים בגרמניה עדיין מתקשים לפצח את דמותה. מצד אחד היא מתנגדת לנישואים חד מיניים ואפילו השוותה בינם לפוליגמיה, אבל הפמיניסטיות מעלות אותה על נס.
Ich stehe ja auf den Schultern der Leistungen, der Ergebnisse, die Frauen vor mir erkämpft haben.
אני עומדת על הכתפיים של אנשים אשר פעלו לפניי. אם ניקח בחשבון שרק לפני 100 שנים קיבלו אנשים זכות לבחור בגרמניה, ברור הרי שהמאבק שלנו עוד לא נגמר, ואני רואה זאת כחובתי לפעול למען עולם שבו לנשים יש יותר זכויות וקל להן יותר, הן בגרמניה והן בעולם בכלל, כי לדעתי זכויות נשים בעולם עדיין מאוד מוגבלות, ולכן המחויבות שלי היא גם כלפיהן.
Frauen und Frauenrechte immer noch sehr unter Druck sehen, und deswegen haben wir auch eine Verpflichtung mit Blick auf die Frauen anderswo in der Welt.
אפשר להתווכח בשאלה עד כמה AKK ומרקל דומות, אבל בעוד הקנצלרית הנוכחית מצטיירת לא פעם כאישה נוקשה ומתוכננת מאוד, AKK מרשה לעצמה לפעמים להשתחרר, כמו למשל בקרנבל האחרון בחבל השער, שם התחפשה למנקה גריטל ובמפתה כבד התבטחה שקראו לה לברלין לנקות איזה בלגן קטן, ובסופו של דבר ביקשו ממנה להישאר כדי לסדר הכל. הביקור שלה בישראל הוא אחד הביקורים המדיניים הראשונים שלה בתפקיד, ובראיון איתנו היא מודה שהיא ממש מחכה לו.
Ist Israel natürlich ein Ort, an dem es auch unsere historische Verpflichtung geht, deswegen wird
לדעתי יש לנו מחויבות היסטורית לישראל, ולכן הביקור ביד ושם הוא בעל משמעות חשובה עבורי. אבל יחד עם זאת, ישראל היא מדינה צעירה שמכוונת מאוד לעתיד, ואני שמחה מאוד להיפגש גם עם סטארט-אפים צעירים, להבין את השקפתם לגבי העתיד, אנו בגרמניה יכולים ללמוד הרבה מהם, וחשוב לי גם להבהיר שישראל עבורי היא יותר מאשר רק היסטוריה או שאלה ביטחונית.
Und mir geht es auch darum zu vermitteln, dass Israel eben mehr ist als nur Vergangenheit, als nur Sicherheitsfragen.
ועכשיו לשאלה החשובה באמת.
Ich habe ein bisschen Mitleid mit demjenigen, wo sie am Montag vor ihre Herzliya-Rede.
יש לה את השם המסובך ביותר בפוליטיקה הגרמנית, ולכן ברעיון הזה אני מספרת לה שכאן בישראל קשה לנו להגות שמות אירופאים, ושאני גם קצת מרחמת על מגישי החדשות שלנו בשבוע הקרוב. אני מבקשת ממנה טיפים איך לבטא את שמה.
Kramp, Karrenbauer ist nicht einfach auszusprechen. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn man AKK sagt.
והיא עונה בחינניות, השם אניגריט קרם קרנבאואר אכן קצת קשה, לכן אני בסדר אם תכנו אותי AKK, במיוחד אם זה יעזור ליחסי גרמניה-ישראל.
אז שיננתם? כדאי. כי אניגריט קרם קרנבאואר עשויה להפוך בתוך כמה חודשים לקנצלרית הבאה של גרמניה ולחברה הטובה של ישראל. אנטוניה ימין, ברלין.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön. אנגרט קרם קרנבאואר. הנה, אמרנו את זה גם בפעם השנייה. אנחנו לעניין הבא, ספינה ועליה 40 מהגרים מאפריקה פרצה את המחסום הימי האיטלקי והביא אותם לנמל למפטוסה. הקברניט של הספינה נעצר והוא מואשם, היא מואשמת בהפרת חוקי המדינה. שר הפנים האיטלקי מתאו סלוויני אומר שהוא לימד את מדינות אירופה לקח, מדינות אירופה שמסרבות לחלוק ביניהן את המהגרים. עם הדיווח כתבנו ברומא יוסי בר.
דרמה אנושית הגיעה בסוף השבוע לסיומה בחופה הדרומי של איטליה. במרכז הדרמה 40 מהגרים אפריקנים ושני קברניטים. מצד אחד, מתאו סלוויני, שר הפנים וסגן ראש ממשלת איטליה, המכונה הקפטן, ומהעבר השני, קרולה רקטה בת 31, קברניטת ספינה הומניטרית Sea-Watch שהצילה 40 מהגרים. סלוויני אסר את כניסתה של ספינת המאגרים לנמל למפדוזה, ואילו הקברניטה הצעירה, שהמתינה 17 יום לרחמי הממשלה, פרצה אתמול את המחסום.
Threatening to jump overboard or self-harm, all these things became very, very intense. And forced me to make a decision.
מצבם הנפשי של המאגרים היה גרוע. פחדתי שיקפצו לים והתאבדו, אמרה קרולה במסיבת עיתונאים. הקפטנית ירדה עם המאגרים לחוף, היא נעצרה, ואילו המאגרים נלקחו למחנה קליטה. סלוויני מרוצה. הוכחנו לעולם שבאיטליה יש חוקים וצריך לכבד אותם. הקפטנית פושעת, היא עברה על החוק ותעמוד לדין. היא פגעה באחת הספינות שלנו. מנהיגי אירופה תוקפים את סלוויני ואומרים כי הצלת מהגרים אינה פשע. האיטלקים חלוקים. חלקם תומכים בסלוויני, אחרים סבורים כי המאבק של סלוויני ב-40 מהגרים נועד להשיח את דעת הקהל מהצרות הכלכליות של איטליה. במשאל קצר שערכתי מתברר כי רוב הנשאלים תומכים בסלוויני, והוא ממשיך לצבור כוח בדרכו לראשות הממשלה. כאן יוסי בר, רומא.
השעה הבינלאומית, מנהיגי האופוזיציה בסודן קוראים לתושבי חרטום להצטרף אליהם להפגנת ענק שמתקיימת ממש עכשיו נגד המועצה הצבאית ששולטת במדינה. האופוזיציה דורשת שהמועצה הצבאית תעביר את מסורת השלטון לאזרחים. כוחות הצבא הזהירו אתמול את נציגי המפגינים מפני הסלמה ואימותים, וממש בדקות האחרונות אנחנו שומעים שכוחות הביטחון מנסים לפזר את המפגינים בגז מדמיע, ויש בהחלט אימותים. שלום לעורכת אפריקה רינה בסיסט.
שלום אורן, אכן כפי שציינת, מתיחות שיא היום בחרטום על רקע הפגנת המיליון, ככה הם קוראים לה, נגד הצבא. המידע שזורם אלינו בינתיים מועט מאוד בגלל בעיות האינטרנט שם. עדיין לא ברור כמה אנשים באמת מכונסים בשעה זו בחרטום כדי להפגין, אבל כפי שאמרת, מתחילים באמת לקבל מידע ראשוני על אימותים אלימים בין הצבא לבין המפגינים. נציין שזו היא בעצם ההפגנה הגדולה הראשונה שנערכת בבירה הסודנית מאז אירועי השלושה ביוני. אז הסתערו כוחות הביטחון על המפגינים בכוח, 130 בני אדם נהרגו אז באימותים שהיו בין כוחות הביטחון לאזרחים, ועל כן ההפגנה הזאת היום היא בעצם מבחן עליון לצבא, מבחן ליכולת שלו להימנע מימות קטלני, שיביא כמובן את המצב הרגיש הזה מאוד לכלל משבר. נזכירו לאיראן כי האזרחים בסודן החלו להפגין בחודש דצמבר בשנה שעברה, וההפגנות העממיות האלה בעצם הצליחו בגלל שהרודן של סודן, עומר אל-באשיר, נאלץ להתפטר, הוא נמצא כעת במעצר. אבל מי שתפס את מקומו של אל-באשיר היה הצבא. הגנרלים הקימו מועצה צבאית, הם טענו שמדובר במעין ממשלת מעבר, עד שיוחלט על בחירות חופשיות, עד שתוקם ממשלה אזרחית. הם גם פתחו במסע ומתן על כך עם מנהיגי האופוזיציה, אבל דיבורים לחוד ומעשים לחוד, ובינתיים המועצה הצבאית הזאת ממשיכה למשול. שליחיה של ממשלת אתיופיה מנסים אמנם לתווך בין הצדדים, אבל לטעמם של המפגינים זה לא מתקדם מספיק מהר, ועל כן כאמור ההפגנה הגדולה היום. המועצה הצבאית הודיעה אתמול שהיא לא תרשה שום פעילות אלימה. בשבועיים האחרונים הם גם חסמו את האינטרנט, מה שפגע מאוד בתנועת האופוזיציה העממית שהסתמכה על הרשתות החברתיות. במקום זאת, פעילי האופוזיציה הם חילקו בעצם פליירים ברחובות כדי לקרוא לאנשים להפגין היום, וכאמור רן, אנחנו מחכים לראות עד כמה באמת האנשים ננו לקריאה הזאת.
רינה בסיס, תודה.
תודה רן.
ואנחנו להצצה למדינה השכנה, לוב, שם הולך ומתלקח עימות בין הממשל בבנגזי, כולנו זוכרים שלוב מתנהלת בעצם בשני ראשים, האחד בטריפולי והשני בבנגזי. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום רב.
מה קורה שם בחזית הזאת? מה פתאום הממשל בבנגזי יוצא בהצהרות תוקפניות מאוד כלפי ארדואן?
כן, הסיפור שבימים האחרונים יש ניסיון של כוחות הממשל בטריפולי, של ממשלת הפיוס הלאומית, לנסות ולכבוש איזושהי עיר גריאן שנמצאת דרומית לטריפולי, ולמעשה מה שקורה שהצבא הלאומי הלובי בראשותו של הגנרל חפטר, חליפה חפטר, שנתמך על ידי מצרים ואיחוד האמירויות, טוען שטורקיה לא פחות היא מסייעת לאותם כוחות, ולכן חפטר ממש בימים האחרונים הורה לפגוע בכל האינטרסים הטורקים לדבריו במדינה, בתגובה על כך שטורקיה מסייעת לכוחות של הממשל בטריפולי.
כולל לעצור את כל הטורקים שנמצאים בלוב.
נכון, וגם לעצור ספינות, כלומר לעצור ספינות, כל דבר שקשור לטורקיה צריך לעצור אותו ואפילו להשמיד אותו, וזה בהחלט מסבך יותר את העניינים בלוב, שצריך להגיד מיקרוקוסמוס של באמת מה שקורה באזור, הציר הזה של איחוד האמירויות, מצרים, מדינות אחרות שתומכות בגנרל חפטר, לעומת הציר של קטר וטורקיה שתומכות בממשל בטריפולי, ואפשר גם לראות את זה היטב בסיקור של כלי התקשורת הערבים השונים, ולרביה כמובן נוטים לטובת חפטר, ולג'זירה נוטים לטובת הממשל בטריפולי, ונראה שאין ספק שהדברים גם שם מסתבכים, ומכניסים גם את טורקיה של ארדואן לקלחת הזאת.
כן, סיפור מעניין, מעניין מאוד. סיפור מעניין אחר, אולי הרבה פחות חשוב, אבל בהחלט מעניין, על הנסיכה הירדנית, היא אשתו של שליט דובאי ואחותו של מלך ירדן, והיא על פי הדיווחים ברחה עם הילדים שלה מהנסיכות לאירופה בעקבות סכסוך וחילוקי דעות בינה לבין בעלה.
נכון, אגב, אתה זוכר את הסיפור של הנסיכה לטיפה, ביתו של שליט דובאי, שהפכה באמת לאחד מהנושאים המסוכרים בשנה האחרונה, אחרי שהיא ניסתה לברוח מדובאי, גם כן בגלל התנהגות אביה, אבל היא לא הצליחה. אז תראה, זה באמת תעלומה שעדיין הפרטים המדויקים שלה לא ברורים, אבל משהו בטוח שהשיח סביב הנושא לא יורד מסדר היום. אז בואו נתחיל בהתחלה. בתקופה האחרונה החלו שמועות על כך שהנסיכה איה, אשתו של שליט דובאי, מוחמד בן רשד, ואחותו של מלך ירדן, עבדאללה השני, נמלטה מהנסיכות לגרמניה. בהמשך עלה דיווח באתר חדשות הבן ערבי דר אל חיית, שבו ניתן מפי מקורות ירדנים, שהיא ביקשה להתגרש ממנו בעקבות חילוקי דעות בין השתיים. בין השאר נטען, וזה קצת נשמע לא מבוסס, ששליט דובאי לחץ עליה להפעיל לחץ על מלך ירדן, על אחיה, בעניין עסקת המאה, והיא לא הסכימה. בנוסף ניתן שהוא דרש ממנה לשנות את התואר שלה מנסיכה לשכה, כפי שנהוג במפרץ, אבל גם זה לא ממש מעומד, וגם עלו כל מיני טענות לאי סדרים שהיא גנבה הכספים, וגם זה הוחש. אבל בסוף השבוע זה עולה לתקשורת הבינלאומית, גם דיווח בדיילי ביסט האמריקני, גם בדיילי מייל הבריטי, על כך שהיא נמלטה לאירופה עם ילדיה, זייד בן השבע וג'לילה בת ה-11, ככל הנראה נמצאת בבריטניה באיזשהו מקום מסתור, וגם ביקשה מקלט בגרמניה. דיווחים בתקשורת הערבית המוכרת קשה למצוא, אבל מצאנו שיח מעניין בנושא בערוץ השארק, ערוץ שמזוהה עם האחים המוסלמים. בוא נשמע את השיח בין המגישה למגיש.
ولحد دلوقتي الامارات بتحاول تحلها بهدوء بعيدا تماما عن اعين الاعلام
الخبر تم تضاءله
كان زمرت المجيشه شيء ما ايخود امير منسى لفتور التنصا ده بشكت اخك معني التكشورت هو ده كبار نمتص بالتكشورت وما عبر لعنيان بمعنى صوب واسيسي ايش بو سيپور معنيان شلول جام لاشبي بميده كزو اخرت جام على يخصين بين يردن لبن ايخود اميرات شيء بنقيد يخصين متوخين بميله بجلال بمعنى ايتي عمر المعمد الشونه של شتا المدنات الاهله بالعالم العربي وגם بين مدنات اوروبا شكيف يقول كلتوتا لبن ايخود اميرات بالكشر ده نجد شبوع شعبا ביטוי מעניין, מלך ירדן, עבדאללה השני, הגיע יחד עם יורש היצר הירדני להשתתף בתמרון משותף של צבא ירדן עם צבא איחוד האמירויות באבו דאבי, בנוכחותו של יורש היצר של הנסיכות מוחמד בן זייד, אולי כדי לשדר עסקים כרגיל. ורק נגיד שמחודש דצמבר הנסיכה היה לא נראתה בציבור, מחודש פברואר היא כבר לא פעילה ברשתות החברתיות, ובשנה האחרונה ביתו של שליט דובאי, כאמור לטיפה, ניסתה לברוח מהנסיכות ללא הצלחה, מה שמלמד אותם שאולי הסיפור העסיסי הזה לא מצוץ כל כך מהאצבע.
תגיד, העניין הזה בכלל של נישואים בתוך המשפחה או בין משפחות מלוכה בעולם הערבי, מנהג שהיה ידוע ומוכר באירופה במאות הקודמות, היום הרבה הרבה פחות, עד כמה זה נפוץ?
זה קורה, אבל אין ספק שזה בהחלט מעמיד, הייתי אומר, בשאלה, האם הניסויים האלה זה ניסויי תועלת, או שזה באמת ניסויים בעיקר בשאלה הבא. ואני חושב שיש פה גם, התשובה היא לא חד משמעית, כי בסופו של דבר, כאשר נסיכה ניסית לשליט דובאי, אז כמובן שיש פה איכשהו, אתה קורך פה גם את היחסים בין המדינות, בייחוד שהיא הבת של המלך חוסיין, אחות של המלך עבדאללה, ולכן אין ספק שיש פה הרבה יותר מסיפור אהבה, ואנחנו קראינו את זה גם במדינות אחרות, גם במרוקו, אני חושב, מלך מרוקו הוא גם כן נשוי לאחת, אני חושב, הנסיכות ירדניות, אני לא כל כך בטוח, אבל יש גם שם איזשהו סיפור בנושא הזה, וצריך להגיד שזה לא דבר כל כך חריג בהקשר הזה.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
קצת טיפה מרה לסיום, היום מסתיים שבוע נגרוני, קוקטייל שמוכר רשמית על ידי איגוד הברמנים הבינלאומי, וציינו 100 שנים להמצאתו ברחבי העולם, על הקוקטייל המריר בכתבתה של כתבת כאן תרבות, בר בלפר.
תרגו בקיץ החם וקחו כוס נגרוני. הקוקטייל המריר הזה, שלפעמים חיוני לשעות אחר הצהריים השמשיים שלנו, הופך היום לבין 100 שנים. בנוסף, היום האחרון לחודש יוני, נגמרות חגיגות שבוע נגרוני, בו נמכר הקוקטייל בברים ומסעדות, והרווחים נתרמים לצדקה. רווחי שתיית הקוקטייל בשבוע הזה יתרמו לארגוני צדקה ושוויון, ארגוני תרומת מזון וארגונים לסיוע רפואי לבעלי מוגבלויות. אז אף פעם כוס קוקטייל לא הייתה מוצדקת יותר מהשבוע שהיה. המשקה הומצא באיטליה בשנת 1919 על ידי הרוזן קמילו נגרוני בפירנצה. הרוזן נגרוני ביקש מברמן לחזק את האמריקנו שלו בג'ין. הקוקטייל הינו עירוב של קמפארי, ורמוט, יין לבן מטובל ומתוק ומי סודה. מדובר בווריאציה שונה של הקוקטייל המפורסם אמריקנו, הקוקטייל האהוב על ג'יימס בונד.
Ah, the French champagne. has always been celebrated for its excellence.
הבמאי אורסון וולס שיבח את המשקה בסרטו Black Magic בשנת 1947, כשאמר כי המרירות מצוינת לכבד, הג'ין רע לך, הם מאזנים אחד את השני. אנשים מאזנים את מרירות המשקה עם קליפות תפוז, חלקם אפילו מדליקים בו את קליפות ההדר להפוך את המשקה לארומטי יותר. אז לסיכום שבוע התרומות ושתיית הקוקטייל נגרוני, זה הזמן לשאול, הוא מריר מדי בשבילכם? בכל תקופה בהיסטוריה יש את המשקה שלה, ובהינתן התקופה שאנו חיים בה, אולי זוהי בדיוק המרירות הנדרשת. לחיים.
מוהיטו, פינה קולטה. לחיים. סקס און דה ביץ'. מוהיטו, פינה קולטה. סקס און דה ביץ'.
Mojito, mojito, pina colada. Sex on the beach. Mojito, mojito, pina colada. Cuba, Cuba, Cuba libre. Cuba, Cuba, Cuba libre. Cuba, Cuba, Cuba libre. Sex on the beach. Cuba, Cuba, Cuba libre. Cuba, Cuba, Cuba libre. Cuba, Cuba, Cuba libre. Sex on the beach. Cuba, Cuba, Cuba libre. Cuba, Cuba, Cuba libre. Cuba, Cuba, Cuba libre. Sex on the beach. Cuba, Cuba, Cuba libre. Cuba, Cuba, Cuba libre. Cuba, Cuba, Cuba libre. Sex on the beach.
אנחנו אל דונלד טראמפ ולביתו איוונקה שקיבלו הפתעה כשנחתו אתמול בקוריאה הדרומית ביום האחרון של ועידת ה-G20. את פניהם קיבל לא רק נשיא קוריאה הדרומית מון ג'אין, כשנשיא ארצות הברית הגיע לבית הכחול, מון הביא איתו את להקת הפופ הקוריאנית EXO, והם חברי הלהקה העניקו במתנה לנשיא ולביתו את הדיסק החדש שלהם, חתום על ידי חברי הלהקה Love Shot. הנה Love Shot של EXO. יש לנו עוד דקה לעוד קצת מוסיקה. השיר טמפו. Don't mess up my tempo.
tempo Pinayema mo nung chibi All the end of what's your way Give me macho one, two, three Don't mess up my tempo Monsoon wanna leave the lead
כן, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות צמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים חן עוז ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף הפודקאסטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר, או בכל אפליקציית יישומון פודקאסטים, הסקטים, ותוכלו לקבל אותנו ישירות לנייד בלי פרסומות. המשך יום מצוין.
כאן עוד להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.